היי, ברוכים הבאים לרוד שואו, פודקאסט העתיק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ'. היום איתנו לי סגל, מנכ"לית חברת דייטו. דיברנו איתה על החברה ועל איך הם עוזרים לאנשים לשפר את הבריאות שלהם, למה חשוב לה לעבוד בתחום הזה, איך היא התמודדה עם צניחה חדה במחירות במשבר הקורונה, וגם על האתגר בלהיות מספר אחת.
רוד שואו, שיחות עם אנשים שעושים את העתק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
היי לי.
שלום עמרי.
תודה שבאת. אז את המנכ"לית והמייסד, אחת מהמייסדות של חברת דייטו. מה זה בעצם דייטו? זאת אומרת, מה ההגדרה שלה?
קודם כל, תודה רבה על ההזמנה לבוא בזום. מעניין לעשות את זה ככה בימים המטורפים האלה. וזאת שאלה מצוינת, מה זה דייטו. בעיני רבים, אנחנו חברת תזונה מותאמת אישית, שעוזרת לך לדעת מה לאכול בשביל להיות בריא. ומה שאנחנו באמת, זו חברה שמבוססת על חיידקי המעי ועל פתרונות של רפואה מותאמת אישית בצורה הרבה יותר רחבה מאשר רק תזונה. והמטרה שלנו, לחקור את החיידקים, למצוא את אותם פתרונות רפואיים שיעזרו לכולנו להיות יותר בריאים.
איך בודקים? זאת אומרת, איך בן אדם בודק את החיידקים?
החיידקים נבדקים על ידי בדיקת צואה, פשוטה, זה יפה. 3 דקות לתוך הפודקאסט, אנחנו בקאקי. יש לנו, הקמנו מעבדה, אנחנו בעצם מרצפים את ה-DNA של חיידקי המעי, וכך אנחנו רואים מה העושר, איזה עושר של חיידקי המעי יש לכל אחד מאיתנו. זה דבר מאוד אישי, כל בן אדם נראה אחרת. הקמנו מעבדה ברחובות, שיודעת לעשות את זה בצורה כמעט אוטומטית. מעבדה אחת טובות בעולם, אני אגיד, הוקמה פה ברחובות, וכך אנחנו בעצם מבססים את הפתרונות שלנו. כשאין ספק שהפתרון המרכזי שאנחנו כרגע מבוססים עליו, זה פתרון שיודע לקחת את חיידקי המעי, יודע להסתכל עליך בצורה גם הרבה יותר רחבה מזה, דרך בדיקות הדם שלך, דרך הגיל שלך והמשקל, ושאלון שבו אתה מספר לנו על ההתעמלות שאתה עושה, והלחץ שאתה שרוי בו, וכל זה בעצם לומד המון המון מידע עליך, ויודע בעזרת טכנולוגיית Machine Learning, אלגוריתם חכם, להתאים לך בצורה אישית איזה מזונות אתה צריך לאכול, או איזה שילוב של מזונות, נדבר על זה אחר כך. זה לא רק מזון, כן, לא רשימה פשוטה, זה באמת איך אתה צריך לאכול בשביל לאזן את רמת הסוכר בדם.
שבעצם יכול להיות שמשהו ישפיע עליי בצורה מסוימת, ועל מישהו אחר ישפיע בצורה אחרת, וגם יש דברים מפתיעים, פתאום יגידו לך שקורסון זה לא כזה נורא לאכול?
נכון, אז אנחנו, אתה יודע, הקמנו את החברה לפני למעלה מ4 שנים, יש הרבה מאוד כבר ידע שגם יודעים בעולם, הרבה מאוד מבוסס על דברים שאנחנו הראינו, ובסופו של דבר מה שאנחנו רואים, הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, זה שכשאנחנו מסתכלים על תגובת הסוכר אחרי שאנחנו אוכלים, ומנסים שהיא תהיה נמוכה ככל האפשר, כי זה המדד לבריאות, אנחנו רואים שאתה יכול לאכול את אותה פרוסת לחם שאני יכולה לאכול, ותגובת הסוכר שלך בדם תהיה שונה משלי. אצל מישהו היא תהיה מאוד גבוהה, אצל מישהו תהיה בינונית, מישהו יכול לאכול את זה וזה יהיה בסדר. ויותר מזה, מה שאנחנו בעצם מנסים להגיד, זה שהשילוב שבו אתה אוכל, לאחד הוספה של חמת בוטנים תעשה את העבודה, לשני תחינה, לשני אבוקדו, לשני גבינה דווקא, ובעצם הקומבינציות האלה, זה מה שמאפשר לנו להישאר תוכנית שהיא מאוד מאוד שפויה. זאת אומרת, אתה לומד על כל הדברים האלה, שאיך שאתה אמור לאכול, אתה לומד את ההפתעות, אבל אנחנו מנסים להזיז אותך בצעדים מאוד קטנים. זאת אומרת, יש המון המון תוכניות תזונה, הקיטוג'ניק דיאט, כן? כל הקיטו וכל הטרנדים, שאומרים לא, הם אומרים, אל תאכל פחמימות, אל תאכל את זה, תאכל רק את זה ולא את זה. ומשהו נורא נורא קשוח. התגובה שאנחנו שומעים המון מהלקוחות שלנו, זה שאנחנו מצליחים לקחת אותם בצעדים קטנים, מהמקומות שהם אוהבים ואיך שהם אוהבים לאכול, למקומות של שינויים שמאפשרים להם לנרמל את הסוכר בדם, וגם בהחלט לאכול דברים שהם חשבו שהם לא יכולים לאכול, ולגמרי הם יכולים, והפוך, יש דברים שחשבת שהם הכי בריאים בעולם, אבל אם לא תשלב אותם, הם לא יהיו בריאים, הם הקפיצו לך את הסוכר גם בתור בן אדם בריא.
למה סוכר זה המדד?
תראה, זאת הגדולה של שני החוקרים במכון ויצמן, פרופסור ערן סגל ופרופסור ערן אלינב,
שעליהם מתבסס, זאת אומרת, שעל המחקר שלהם מתבסס את החברה.
לגמרי, הם עשו את המחקר, אני חייבת כל פעם שאני אומרת פרופסור אירן סגל, אני גם אומרת, ואני לא מקרובת משפחה שלו, ולא אשתו, ולא... ויש לי סיפור מצחיק שיש ספר שכתב אריק טופול, אריק טופול הוא רופא, מאוד מפורסם בארצות הברית, מישהו שכתב ספר על AI ומדיסן, ואני פוגשת אותו באיזה כנס, הוא מחלק לכולנו את הספר, יש לי אותו פה, ואז הוא אומר לי, את אשתו של אירן, גם היה בכנס, את אשתו של אירן, נכון? ואני אומרת, לא, לא, האמת, pure coincidence, not his wife. אז הוא אומר לי, כי כתבתי בספר שאת אשתו, ובאמת שחור על גבי לבן, יש לנו את זה בעדות, מנסים לעבוד על המהדורה השנייה שתתוקן, אבל אני לגמרי זה. אז שני הפרופסורים האלה בעצם החליטו בצורה מדהימה להסתכל, עשו כמה דברים מאוד חשובים. אחד, הם החליטו שמפסיקים להסתכל על האוכל כשמחליטים אם הוא בריא או לא בריא. כן? אם עד אותו רגע אמרת, תפוח בריא, מסתכל על התפוח, על המרכיבים, כמה סוכר, כמה שומן, כמה חלבון, וקובע מדד לבריאות. הם אמרו שזה לא נכון, שצריך להסתכל על הבן אדם, כשמחליטים אם משהו בריא או לא, כי אין מדד אובייקטיבי, ואז הם עושים את הקפיצה המדהימה בעיניי, שהיום היא הרבה יותר מקובלת בעולם, אבל היא הרבה יותר מקובלת בעולם בזכותם, הקרדיט המלא, שתגובת הסוכר בדם אחרי הארוחה, היא מדד לבריאות. ולמה? כי הרי הגוף איך עובד, אתה יכול ללך לצום את הלילה, לקום בבוקר, יש לך רמת סוכר מסוימת בדם, כולנו בודקים אותה, כן, בבדיקת דם סטנדרטית, ואז אתה אוכל משהו, גוף מפרק אותו לסוכרים פשוטים, ואז הסוכר בדם עולה. צורה טבעית, זה מה שקורה, הגרף עולה, זה מצב שהוא רעיל לגוף, אז הגוף מתמודד איתו על ידי הפרשת אינסולין, על מנת... את כל העודף סוכר הזה, להכניס לתאים, לגור אותו, והוא יר אותו בתור שומן. וכל היום אנחנו עושים סייקל כזה, אנחנו עולים, יורדים, עולים, יורדים. יש המון מחקרים שמוכיחים שהקשר הזה בין קפיצת הסוכר לכל גורמי הסיכון למחלות המטבוליות, כמובן סוכרת, רום סוכרת, התקפי לב, סרטן, בכלל תמותה, היה מחקר מאוד גדול דווקא של חוקר ישראלי, על 3,000 איש, הראה שככל שקופץ לך הסוכר, גם בתור בן אדם רבי, אתה, תמותה שלך גוברת. אז בעצם, גם בתור אנשים בריאים, אנחנו צריכים לנרמל את הסוכר בדם אחרי ארוחה, כשאיפה למדד של בריאות. וכשהם החליטו שזה בעצם המדד שהם מסתכלים עליו, אז הם הצליחו להפוך את זה בעצם למשחק של דאטה. להגיד, אנחנו ניקח אלפי אנשים כבר, בין המחקרים שלהם, המחקרים שאנחנו עשינו ב-Day 2, זה אלפי אנשים שחוברו למד סוכר, לקחנו להם את כל הביומטריקס שלהם, כולל חיידקי מעי, הם רשמו מה שהם אכלו, ואז הרצנו בעצם מודל, שיודע עכשיו לבן אדם הבא שמגיע, ורק עושה בדיקת צואה, אפילו לא צריך להתחבר, כל מדעי הסוכר זה רק לא משהו שצריך יותר. אנחנו יודעים לתת לו בעצם חיזוי פרסונלי, מה יקפיץ לו את הסוכר ומה לא, איזה שילובי מזון, ואיך לאכול את הארוחות שהוא אוהב, ככה שהם יעזרו לו לנמל את הסוכר.
מה המודל העסקי?
המודל העסקי שונה שאתה הולך לטריטוריות, הוא תלוי טריטוריה, אוקיי? Mm-hmm. למה? כי מראש, השאלה שצריך לשאול, כשבודקים משהו, מה המודל העסקי, אנחנו קודם כל יוצאים מרגע מה יש לנו, יש לנו טכנולוגיה שיודעת לנרמל סוכר. למי זה מתאים? איזו אוכלוסייה בכלל יכולה ליהנות מזה? ופה שאלת הפוקוס מגיעה, כן? כי... אנחנו מתאימים לאנשים בריאים שרוצים להיות יותר בריאים ולהימנע ממחלות. אנחנו מתאימים לאנשים, כמובן שיש להם טרום סוכרת וסוכרת, כי אנחנו בהחלט עוזרים להם לשמור על סוכר נמוך, וזו המטרה של ניהול המחלה בצורה יותר טובה. אנחנו מתאימים לאנשים שיש להם גורמי סיכון להתקפי לב. אנחנו יכולים להתאים לספורטאים, כן? שרואים ש... כתוצאה מנרמול הסוכר וזה שהם אוכלים נכון, יש להם אנרגיה מוגברת, והם מאבדים פחות את האנרגיה בתוך המשחק או בתוך האימון. וזה רק הקהל יעד, עוד לפני שדיברנו על איך הולכים באמת לשוק. אז באמת בישראל אנחנו מתפקסים על אנשים שהם גם בריאים וגם פורטאים וגם טרום סוכרתיים וסוכרתיים. כאילו, ישראל פתוחה באמת לכל מי שרוצה. יש הרבה אנשים שיש להם מאיר רגיז, בעיות של מאיר רגיז, שהגיעו לעשות את התוכנית ואמרו לנו, שוב, זה אנקדוטלי, דיסקליימר, אין מחקר שאמר את זה, אין, אני מאוד נזהרת תמיד, אבל יש אלפי לקוחות שאמרו שזה עוזר להם גם בסימפטומים של מאיר רגיז, למשל. אז בישראל אנחנו ממש גמישים, בארצות הברית אנחנו מתפקסים על סוכרת וטרום סוכרת, וזהו. אנחנו פתוחים אמנם ל-B2C, כאילו כל מי שרוצה יכול לבוא ולהירשם, dayto.com, בארצות הברית גם, אבל אנחנו במאמצי השיווק שלנו הולכים לחברות ביטוח, הולכים למעסיקים שמבוטחים את העובדים שלהם, ובעצם הולכים על סוכרת כמחלה, כי אז המודל העסקי הוא איך שאתה רוצה לראות אותו. משלמים לך אלפי דולרים לשנה, בצורה חוזרת, כל שנה, אז יש לך recurring revenue, ובעצם מאפשר בעצם מודל עסקי שהוא הרבה יותר טוב, מאשר לזרוק אפליקציה על מישהו.
זאת אומרת שנגיד בישראל, בנאדם יכול ללכת, ואז הוא משלם תשלום חד פעמי?
כן, אז מה שקורה בישראל, גם פה עברנו איזשהו תהליך, מן הסתם צמיחה של החברה, פתחנו בהתחלה באמת במודל של, שהוא קיים עד היום, שאתה בא, אתה נרשם, אתה עובר את הפרופיל, אתה מקבל את האפליקציה, אתה מקבל מאיתנו שיחת תזונה אחת, וככה התחלנו. מה שראינו עם הזמן, זה שהרבה אנשים מסתדרים עם זה, והרבה אנשים צריכים החזקה נוספת, ופתחנו תוכניות תזונה, ממש בתחילת 2020, עוד לפני הקורונה, החלטנו שבשביל מי שבאמת רוצה והולך גם ככה לדיאטנית, התחלנו פשוט לראות לקוחות שמתחילים בפייסבוקים לפתוח קבוצות משל עצמם, בשביל לתמוך אחד בשני, ואנחנו הכשרנו דיאטניות בקהילה, כי מעולם לא התנגדנו, הפוך, אנחנו מאוד מחבקים את הדיאטנים שעובדים בעצם עם Day 2, עד כדי שפשוט החלטנו שאנחנו ניתן את התמיכה הזאת מאיתנו, אפשר לרכוש תוכניות תזונה ותוספת תשלום, סדנאות בקבוצה, פרטני, ואנחנו רואים שזה משהו מאוד מאוד חשוב.
ואז זה לוקח אותך למקום אחר, שאת פתאום צריכה להתחיל לחשוב על איך לבנות את התוכנית תזונה, ואיך לשמר אנשים מדהים.
לא, זה, האמת שזה משהו שעשינו כל הזמן, רק שעכשיו מסדנו אותו, ובעצם גם כשאנחנו, זה כל הצד של ה-B2C בישראל, יש לנו קבוצות שתומכים בנו בעניין הזה, דיאטנים שיודעים איך עושים את הדברים האלה, והם בעצם אלה שמנהלים את כל התוכניות. ומה שהיה לנו לא פחות חשוב זה כמובן קופות החולים וחברות הביטוח הפרטיות. אנחנו השקנו את השירות הזה ביחד עם כללית לפני קצת למעלה משנה, שזה בעצם המודל שאנחנו, הוא הסוויט ספוט שלנו, אוקיי? כי אנחנו מאמינים שתזונה היא תמיד חלק מאיזושהי בריאות כללית והסתכלות כללית עליך. במיוחד אם יש לך סוכרת וטרום סוכרת, יש שם רופא בדרך, יש שם דיאטנית שגם ככה נמצאת, או דיאטן, ובעצם הם השיקו את התוכנית הזאת בהנחה וסבסוד משמעותי ללקוחות שלהם. הם נותנים את הליווי התזונתי, אנחנו בעצם דרכנו את הדיאטנים של כללית, וזה מודל שהוא הרבה יותר מתקרב למודל של ארצות הברית בעצם.
ואיך יש פה הכנסות חוזרות?
אז המודל בישראל, ההכנסות החוזרות באמת מגיעות מתוך הליווי התזונתי, ופחות מה-one time, ובהמשך זה יכול להיות גם בדיקה חוזרת שאנחנו נפתח, כי בעצם החיידקים זה נכון כל כמה זמן לבדוק אותה, זה לא כל חודש, אבל כל שנה, שנתיים, יש הרבה דברים שמשתנים, וזה נכון ללכת וגם לעשות עדכון שם.
עכשיו, מבחינת הדאטה, זאת אומרת, היה לכם את המחקר הראשון, שאספו בו 1,000 נבדקים, אם אני זוכר נכון? איך אתם אוספים עוד דאטה כל הזמן? זאת אומרת, כשאני עושה את הבדיקה הזאת, אז אתם לא יודעים עליי את כל המידע.
אז כן, אז עכשיו כשלקוחות באים שוב קצת שונה ישראל ארצות הברית, אבל כשלקוח מגיע, הוא בעצם נותן לנו בדיקת צואה, הוא נותן לנו שאלון, בדיקות דם, גיל, כל זה, כן? ואז לאורך התקופה הזאת, אנחנו בעצם בונים לך מודל, ובגדול זה מודל חד פעמי. אתה כן יכול לעדכן, למשל אנשים שרזו, שינו את המשקל שלהם, אנשים שנרמלו את הסוכר, ה-A1C שלהם יורד לבדיקת דם. כל זה דברים שאפשר לעדכן באפליקציה, ואז המודל בעצם מחשב את עצמו מחדש. הגיל שלך משנה, אז כשאתה עולה בגיל, המערכת שלנו יודעת ללמוד כשיש הצלבה בין מד סוכר לבין לוג של האוכל, לאלגוריתם אני מתכוונת, לבין הביומטריקס שלך. אז לקוחות, יש לנו לא מעט לקוחות שכן מסתובבים עם מד סוכר, בארץ, בארצות הברית, יש אנשים שפשוט, זה אתם ככה הם עושים את זה, והם מעבירים אלינו את המידע, בארצות הברית זה חלק מהתוכנית, בארצות הברית זה תוכנית רב שנתית, שאנשים שלוש פעמים במהלך השנה מחוברים למד סוכר רציף, עושים לוג לאוכל, אז יש הרבה דאטה שמגיע, וגם יש לנו דאטה ממחקרים, אנחנו כל הזמן עושים מחקרים קליניים שמאשרים לנו את הדאטה-בייס.
קודם כל, כמה עובדים יש לכם, ואיך הם מחולקים, מי העובדים, מה הפרופיל שלהם?
אז אנחנו בסביבות 100 עובדים, יש לנו עובדי מעבדה, ברחובות, החברה בישראל יושבת בתוהה במשרדים של WeWork, יש לנו שם שטח, אבל המעבדה ברחובות, אז יש עובדי מעבדה, יש אנשי שירות, יש דיאטניות שתומכות בכל הצד של הדיאטנית והשיחות תזונה, כמובן אנשי אופרציה, זה צד שלם של, שתומך במחירות בישראל, כמובן, חברת R&D, בסוף זה אלגוריתם, זה פתרון, יש פתרון שהוא כלי גם ליוזר, שזה אפליקציה, אבל יש גם כלי לדיאטנית, ואחד הדברים המיוחדים בנו זה שאנחנו סוגרים את הלופ, אנחנו מאפשרים למי שבעצם מלווה אותך, בצורה שהיא טלמדיסן לחלוטין, אפרופו קורונה תכף, למה, מה אנחנו רואים, הכל אונליין, טלמדיסן מוחלט, הדיאטנית שלך יכולה להיכנס לחשבון, לבנות לך ארוחות, לדחוף לכם אותה לתוך האפ, לעבור על המדדים, להסתכל בתיק הרפואי שלך נניח בכללית. אז יש לנו גם תמיכה במוצר שהוא פרופשיונל.
כמה אנשי R&D?
סדר גודל של 30.
ומה באמת אתם רואים בקורונה? זאת אומרת, יש כמובן את ההשפעות של איך מנהלים כן. חברה וכו', אבל גם איזה, האם אתם חושבים שאיזושהי מגמה צרכנית נקרא לזה, תצא כן. מהדבר הזה?
הקורונה השפיעה עלינו בשתי הטריטוריות שונה, אני אגיד. להשלים את העובדים, יש לנו גם צוות בארצות הברית שיושב ב-West Coast, יש מי שמנהל את ארצות הברית, יש צוות מסחרי שבאמת תומך בלקוחות האמריקאים, וחלק מהתמיכה נעשית מישראל. אז קורונה, קורונה זה אירוע, הוא מגה אירוע, ומה שראינו, ראינו שונה בארצות הברית וראינו בישראל, דווקא אני מתחילה בארצות הברית. בארצות הברית אנחנו משחקים בתחום של סוכרת, זה נכון גם לישראל, גם זה עוד משותף. אנשים היום מבינים כמה זה מחלת רקע, כן? כל האנשים עם מחלות רקע צריכים להישאר בבית. מה זה מחלת רקע? זה סוכרת, זה טרום סוכרת, זה שומנים בכבד, זה כל הדברים שאנחנו באים להתמודד איתם. אז ארצות הברית זה רק נהיה יותר חשוב, לא פחות חשוב, לראות איך אנחנו מצליחים לנרמל ולנהל את המחלה, שהיא מחלה מאוד קשה, סוכרת. היא לא נתפסת ככזאת, אבל היא מאוד כזאת. היא עולה למעבידים ולחברות ביטוח בארצות הברית, הכל כסף, כן? You follow the money. עולה המון המון כסף לאנשים, למבטחים ולמעבידים, והם פתוחים לקבל תוכניות, שהן בעצם מאפשרות להם לעשות cost reduction לעלות של העובד או של הממבר. אז את זה רק ראינו עלייה, ראינו פשוט עלייה בביזנס, לא ירידה בביזנס. אנשים הם גם הרבה יותר פנויים, וכל הנושא של טלמדיסן הפך להיות קריטי. אז כל הוונדור שיודע לבוא ולהגיד, אני גם אנרם מלך הסוכר בדם, אני נלחם במגפה הכי חזקה שיש, שזה במקרה הזה סוכרת, לא קורונה. ואני עושה את זה בתקופה, שהכל חייב לעבור להיות רימוט, ואני פולי רימוט פרוגרם, אתה יודע, השמיים הם הגבול, ואנחנו באמת רואים שם הרבה דברים שפשוט תשים מבחינת ההתקדמויות בשיתופי פעולה. מנגד, יש גם דברים שהלכו יותר לאט, כן? חתמנו, היו כמה שיתופי פעולה כאלה שהיו אמורים להתחיל, אז כולם רוצים להתחיל לעשות את זה, רק שזה נדחה בחודש, נדחה בחודשיים. אנחנו בהחלט רואים עיכוב של בין רבעון לשניים, מבחינת התוצאות של דברים שכבר היו צריכים להיות. זה שהפייפליין מאוד מאוד גדל, זה מעולה. אז זאת ארצות הברית. בישראל ראינו תהליך כזה, כמו שכנראה כל המשק ראה, אבל לשמחתי אנחנו בהתאוששות ואולי חלק מהמשק לא. זאת אומרת, אנשים נכנסו לסגר, כולם נכנסו לאלם. אלם, כל המחירות אפס. לא ראיתי סינגל דיג'ט במחירות, מאז, אני לא יודעת, 2017. אירוע מלחיץ, כן? אתה אומר, מה הולך, מה קורה? איך... אבל היה לנו אמונה שמאוד מוכיחה את עצמה, שבסוף זה בריאות, אנחנו באמת קמנו את החברה הזאת בשביל לשפר לאנשים את הבריאות, ודווקא בתקופת קורונה זה רק יותר, זה רק יותר נכון. אנשים באמת צריכים לשמור עוד יותר, לא פחות.
יש אנשים שבשבילם זה nice to have?
אז אני רוצה להגיד לך שאין בן אדם שזה nice to have בשבילו. ברור, כי גם בן אדם בריא, כן? תראה, אני יכולה להגיד שבן אדם בין 25, אתה יודע, יש לו זמן עד שהוא יהפוך להיות רום סוכרתי. בן אדם שעבר את ה-30, כבר מתחיל להיות על הגרף של מתי הוא יהפוך להיות רום סוכרתי ואחר כך סוכרתי.
טוב לשמוע.
המספרים הזה הזהים, אוקיי? פעם סוכרת הייתה מחלה של סבא שלי. 70 ומעלה הפכו להיות סוכרתיים, וזה היה מקובל. והיום יש ילדים עם סוכרת 2, כי אנחנו מדברים על סוכרת נעורים. על סוכרת 2, יש היום ילדים עם סוכרת 2, יש ילדים שמתמודדים בעת השמנה. אנשים בני 40, טרום סוכרתיים חופשי מסביבי, ושלא לומר סוכרת מפול פלג'ד. עכשיו, ברגע שכבר נכנסת לסוכרת, זה לא ניתן, אתה יכול לנרמל את הסוכר בדם, אתה יכול להפוך להיות מנועל, אבל אתה לא יכול to reverse, לא באמת, למרות מה שכל מיני חברות טוענות. אז מאוד מאוד חשוב להתחיל כמה שיותר מהר, לנרמל את הסוכר בדם, ללמוד לאכול נכון, אנחנו תחת food as medicine, כן? אנחנו בהחלט רואים אנשים שיורדים מתרופות, אז אין nice to have בעיניי, מה גם שהתוכנית הזאת מאוד עוזרת לירידה במשקל, אוקיי? אז שזה תמיד נכון כגורם שעוזר לך תמיד להיות יותר בריא.
נכון, יכול להיות שאין nice to have מבחינתך, אבל מבחינת הלקוח כן, זאת אומרת, באדם שהוא...
אז בסדר, אז אני אומר, הנה קורונה, כן, כולם הלכו הביתה, הורידו את השלטרים, אמרו לנו לא לצאת, לא לעשות ספורט, רק לאכול מתוך לחץ, ושם באמת ראינו פגיעה משמעותית במחירות, אני אמרתי לכולם, תחכו, יהיה את הרגע הזה שאנשים ירגעו, יבינו שזאת שגרה, ויבינו שהם חייבים לצאת דרך הדלת בסוף. וגם התחילו כל הבדיחות, נכון? זו תקופת קורונה, זו תקופה נורא מצחיקה, עברו בדיחות מצחיקות וטירוף. כשהתחילו להופיע כל הבדיחות האלה, אנחנו רק משמינים, אז אמרתי לצוות שיווק, בואו נתחיל לשים שוב פוסטים בפייסבוק, וזה כאילו אנשים מוכנים... להתחיל לשמוע שוב על תזונה, ועל תזונה בריאה, ועל ירידה במשקל, ויש לנו את התוכניות. הירידה במשקל, אגב, זה נושא, כי אנחנו מנרמלים סוכר בדם, יש לזה קשר לירידה במשקל, אבל זה לא זה דיאטת קסם, כן? המון אנשים נפלו פה באיזה מין מחשבה כזאת שהחיידקים שלהם, הם יכולים לאכול גלידה כל היום ולא להשמין, כן? אז אנחנו מאוד נלחמים במסר הלא נכון לחלוטין הזה. אף אחד לא יכול לאכול מה שהוא רוצה, רק בגלל שהחיידקים שלו אוהבים את זה, זה לא נכון לצערי, הייתי שמחה מאוד אם היה פה קסם. אין.
זה לא אני, זה החיידקים.
בדיוק, אתה לא מבין, זה לקוחות אמיתיים שאומרים את זה, כן? אז תראה, אנשים נורא אוהבים לחשוב שיש איזה פתרון קסם כזה. אז גם אצלנו אין כזה פתרון קסם, זה במה מצוינת שאני אומרת את זה שוב ושוב.
הם הפכו את החיידקים לחיית מחמד פשוט.
לגמרי. מה שכן יש, זה את היכולת לשלב את האוכל ככה שהסוכר לא קופץ, וכשהסוכר לא קופץ אתה פשוט מרגיש יותר סווה ופחות בקפיצות, פחות שוקה לזה, אתה יותר מצליח לשלוט באוכל, אתה כן צריך לשמור על המנת קלוריות היומית שלך, אבל אתה בהחלט מקבל מגוון יותר רחב ממה שאולי חשבת שאתה יכול, ועדיין נזהרנו מאוד עם כל האמירות האלה של ירידה במשקל, והסיבה היחידה שאני יכולה לדבר על זה היום, זה בגלל שאנחנו מעודדים את האנשים לעשות את זה עם תמיכה של דיאטן. אם אתה בא תמוך, בין אם בתוכניות שלנו או בתוכניות אחרות, זה מאוד עוזר להצליח.
איך אתה עובד חברה במצב שאתה רואה את המחירות נופלות?
לא פשוט. לא פשוט בכלל. קצת, אתה יודע, אני סמנכ"לית כספים לשעבר, זה תפקיד ראשון שלי בתור מנכ"לית. ראיתי את 2000, ראיתי את 2008, ראיתי כבר הרבה דברים. חזרתי ברמה אישית בברצלונה, בעצמי נכנסתי לבידוד חולה, עשיתי בדיקת קורונה כשהיו 15 חולים בישראל. כאילו, עוד חטפתי קצת את זה לפני כולם, לא היה לי, נבדקתי שלילי, מקווה שזה זה. אבל אני זוכרת אותי חולה, מבינה מה הולך להיות, ושמה תוכניות לבורד. זאת אומרת, כאילו, הגבנו בצורה מאוד מאוד מיידית, כי אני במצבים האלה אומרת, אין מה לחכות לראות מה יהיה. כי ככל שתחכה יותר לעשות את האג'סטמנט שאתה חייב לעשות, ככה תשרוף יותר כסף. אז אם אתה רואה ירידה במחירות, אחרי שבוע של ירידה במחירות, פלוס קורונה, פלוס הבנה שיש פה משהו שאנחנו לא יודעים מתי הוא ייגמר, צריך להגיב בצורה מיידית. ובאמת, הגבנו בכל מיני צורות,
מה, צמצום הוצאות? היה חל"ת, פיטורים כאלה?
גם קצת חל"ת, שאנחנו רואים איך אנחנו עכשיו מתחילים להחזיר חזרה, גם לא, פיטורין פחות. אני מאוד רוצה להגיד שמדינת ישראל שיחקה אותה עם הכלי של החלט, כן? כי היא קלה מאוד על היכולת לעשות את זה, גם צמצומים בשכר, כאילו כולם לקחו אחריות, נכנסו מתחת לאלונקה, הבינו שיש פה מצב של אי-וודאות, הבינו שצריך להעריך את מצב הקש, ספקים שעשינו איתם מסע ומתן, התפקסות מאוד מאוד, מה nice to have ומה must have. זה פשוט מה שליווה אותנו לכל אורך הדרך. אתה יודע, העולם נראה אחרת, הרבה דברים שרצינו לעשות, אנחנו לא עושים. גיוסים שרצינו לעשות, לא עושים.
זאת אומרת, אתם לא באיזה מצב שהלקוחות שלכם, נגיד, לא יכולים לקנות את השירות, או שאתם חושבים שיכול להיות שהם לא יעשו את זה? זאת אומרת, מה, בעצם, מעכשיו הלך, למה שזה יפגע בכם?
אז בדיוק, אז אני אומרת, אתה לוקח אותי כאילו חודשיים פלוס, כאילו, אתה יודע, לסוף פברואר אני מדברת.
כן, ברור.
את מרץ, עוד לפני שהכניסו את כל המדינה לבידוד, כבר היינו בתגובה. לשבועות האלה שבאמת מחירות ירדות, אומר איך מגיבים, מגיבים בזה שמגיבים, מגיבים לירידה במחירות, עושים אג'סטמנט מיידי של הוצאות והכנסות.
אבל את חוזרת לעניינים עכשיו?
זהו, ואז אמרתי, הייתה נקודה, כשאמרתי שהייתה נקודה, הייתה נקודה. התחלנו למכור חזרה, אנחנו רואים שאנשים קונים את תוכניות התזונה, אנחנו רואים שאנשים הם הרבה יותר מדברים על בריאות, כאילו הדבר הזה עובד לטובתנו, לא לרעתנו היום. אנחנו רואים, חזרנו באמת בהיקף המחירות, ובעיקר לתוכניות תזונה שהם משהו שהוא חדש שהשקנו, ואנחנו תומכים הרבה יותר באנשים מפעם. אז כל השילוב הזה היום מאפשר לנו כאילו לראות ולהגיד, אוקיי, לא כל כך נורא כמו שחשבנו. אני חושבת שכל העולם מבין לאן זה הולך. רואים את גודל הקטסטרופה, יש היום הרבה דאטה, כן? אני רוצה להגיד שאחד הדברים, כשהייתי בבידוד בעצמי, אני שאלתי את עצמי, למה לא מכניסים רק את האנשים, כן, שהם באמת אלה שהם בסכנה? עכשיו, זה היה דאטה שהגיע מבחוץ. נכון, זה הגיע מאיטליה, זה הגיע מסין. אני מאמינה שגם המדינה חייבת להיות דאטה-דריבן, כמו שאנחנו מצפה מהחברה שלי להיות דאטה-דריבן, וכולנו... ובאמת, כשאתה מקבל את הדאטה, אתה יכול לקבל החלטות יותר נכונות. אז היום כבר יש יותר דאטה, כבר מבינים, כבר רואים לאן הקטסטרופה הולכת, רואים שהיא לא כזאת נוראית. אני לא אומרת שלא יהיה מיתון, או שעל אנשים, יש הרבה מאוד אנשים שנשארו לצערי בלי עבודה, ולא יהיה להם כסף פנוי. יכול להיות שיש הרבה פחות אנשים שיהיו מסוגלים להרשות לעצמם משהו שהוא מאוד טוב לבריאות, אבל הוא לא יכול, צריכים לקנות אוכל.
אז בעצם אמרת שהיית סמנכ"לית כספים, אז תני קצת רקע על עצמך, ואיך הגעת להיות מנכ"לית.
כן, אז באמת הייתי סמנכ"לית, אני אגב לא רואה חשבון, אני עורכת דין, אבל איפשהו לפני הרבה 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 שנים, כבר הסגרתי את עצמי עם המשבר של 2000, אבל איפשהו שם סביב שנת 2000 באמת הצטרפתי לעולם ההייטק דרך כזה business development, corporate development, legal, ואז בעצם זרמתי להיות CFO, והייתי CFO של כל מיני חברות, כולל אנברה ו-RFWaves ו-IXI, לא, זהו, שהם כולם עוד היו, זה בדיוק היה המשפט הבא שלי, אם כולם היו תקשורת, סמי-קונדקטורס, בלקברי להמונים עם עמית אלר, עד שהגעתי לדיבי מושן, דיבי מושן הייתה החברה הראשונה שלי בתחום הבריאות, ואז הבנתי שעד אז פספסתי בגדול, כי באמת הצורך, הפשן לעבודה, אתה יודע, אנשים יש להם את זה, הרבה אנשים יש את זה, ובפעם הראשונה זה חובר לעשות משהו שהעולם באמת צריך. דיבי מושן עשתה תיק רפואי מאוחד, אחד, זאת אומרת, בכללית, זה במכבי היום כמובן, וגם בארצות הברית, שאתה יכול לבוא לרופא שלך, והוא שולף עליך בצורה דיגיטלית את כל המידע הרפואי, מערכת שנקראת אופק, עליה מבוססת כל אסטרטגיית הדאטה היום של קופות החולים. זה בעיקר בגלל החברה הזאת שבעצם, כן, כי מדברים על זה שישראל יש לה digital records, medical records, 20 שנה, זה הרבה בזכות דיבי מושן, הקים אותה זיו אופק ויובל אופק. אני הצטרפתי להם לקראת השנים המאוחרות שלהם, מכרנו אותה לחברת AllScripts, ואני חייבת להגיד שגם אז לא הבנתי, מאוד נהניתי מלהיות במקום שעוזר לאנשים, אבל אחרי זה הלכתי לעבוד בסייסנס, שזו חברה מדהימה לגמרי מבחינת עושה בי-איי, כן, פתרונות בי-איי, חברה מדהימה, שני המנכ"לים שלה, זה היו מדהימים, רק מה, לא בתחום הבריאות. ואת זה באמת חגעתי לידי טו, כי המנכ״ל של דיבי מושן היה יובל אופק, שהוא שותף שלי פה, לקח אותי לארוחת בוקר איזה יום, ואמר לי, מה קורה, מעניינים, איך את, מה זה, איך החברה ככה חדשה, לא נפגשנו כמה חודשים טובים. אמרתי לו, חברה מצוינת, זה, סיפרתי לו מה אנחנו עושים, הוא אמר לי, אבל לי, אני לא רואה את הברק, איפה, למה, איפה הברק שלך בעיניים? ואמרתי לו, פשוט היא חברה מדהימה, והיא עושה משהו שהעולם לא צריך באמת. ואינטואיטיבית, כן, לא, אפילו לא חשבתי מה אני אומרת. ואז אמרתי, טוב, אם זה ככה, יש איזה שני מדענים שאני רוצה שתלכי לפגוש. שלחתי לפגוש את איראן ואיראן במכון ויצמן, והם פשוט, הם כבשו אותי, כאילו, they had me at low, כמו שאני אומרת.
אבל את יודעת, ראיתי איפשהו משהו ציטוט דומה שאמרת, שבעצם סייסנס לא עסקה בבריאות, או משהו בסגנון. ואז חשבתי על זה שהרי כל החברות הייטק, ואני בטוח שסייסנס היא אחת מהן, תמיד מספרות איך הן הופכות את העולם למקום טוב יותר. ותמיד אתה יכול לספר איך, אני לא רוצה לדבר על סייסנס ספציפית, כי אני לא יודע, אבל נגיד, כן, איך הבינה העסקית שלי, כן. היא בעצם עוזרת עכשיו למלחמה בקורונה. תמיד יש לך את הדבר הזה.
בוא, תמיד זו מילה קשה, בעיניי קצת מוקצנת, ברמה שיווקית אנשים יודעים להגיד הכל, אני מדברת על המהות. עניינית אפילו ספציפית, סייסנס, בהחלט יש לה ורטיקל, היא משחקת בהלסקר, כן? זה עוד היה היום בוודאי הרבה יותר ממה שהיה אז, אבל אין ספק שאתה עוזר כשאתה נותן לאנשים מידע נגיש, אבל זה לא כמו, אוקיי? זה ליד. זה לא כמו לקבל טקסטים בבוקר מאנשים שמספרים לי שהצלתי את החיים שלהם. אני כאילו הכי קרובה להיות רופאה שהייתי אי פעם, אוקיי? זה שינוי אמיתי בבריאות של אנשים, בדרך שבה הם אוכלים, בדרך שבה הם מנרמלים את המחלה שלהם, בסביעות רצון שלהם, אתה נוגע באנשים, אתה נוגע באנשי הקצה. ואני חושבת שזה זה, זה מה שעושה את ההבדל. אני זוכרת שזיו אופק סיפר לי, זיו אופק מדיבי מושן, סיפר לי, פתח את המגירה שלו, זיו, אני מאוד מקווה שזה, או אם אתה שומע שזה בסדר שמשתף את הסיפור שלך, אבל הוא פותח את המגירה והוא מראה לי מספר תעודת זהות, רשום לו, איזה מספר. והוא אומר, זה הלקוח שהגיע לנלי, זה השיבה או אחד מהבתי חולים שהותקנה בהם המערכת שלו, וזה מישהו שהגיע על מדללי דם, בחוסר הכרה, ואם הוא לא היה, אם לא היו פותחים את המערכת ורואים מי הוא, ורואים את כל המידע הרפואי שלו, כשהוא הגיע לחדר מיון, האיש לא היה איתנו היום. ואני זוכרת את האיש מדהים סיב, אז אני זוכרת את המקום הזה, וזה ככה אני מרגישה כל בוקר.
וכמה. ותגידי, לקחת את תפקיד המנכ״ל, זה משהו שכאילו תמיד חיוונת להיות מספר אחד?
זה לגמרי משהו שהיה, הם היו מראיינים אותי 5 שנים קודם, איפה אני חושבת שאני אהיה עוד 5 שנים, זה בהחלט היה באפשרות, לגמרי ולידית שתקרה, להגיד לך ש... אני גם מאוד אהבתי להיות בצוות שמוביל, זאת אומרת, אני גם טים פלייר, אבל אני, כאילו, זה לא היה די טו, זה כנראה היה מתישהו משהו אחר, כן.
מה גילית על התפקיד או על עצמך בתפקיד?
וואה, אחד זה נוקאוט. להיות מספר אחד זה לא כמו להיות מספר 2, ושאף אחד לא יגיד לאף אחד אחרת, אוקיי? זה תפקיד שונה לגמרי.
בודד.
הוא מאוד בודד, ואני עוד... אני אומרת, אני עוד עשיתי את זה במצב מאוד מרופד, כי הקמתי את זה עם המנכ״ל שהיה המנכ״ל שלי לשעבר, שזה יובל, שבהתחלה היה הרבה מנטור מאוד טוב, ואת ידעתי שזה מישהו שאני יכולה לסמוך עליו, אני יכולה לשאול אותו שאלות ולא להתבייש, וכאילו הכל נורא פתוח, אז מבחינתי כניסה לתפקיד מנכ״ל ראשון רופדה על ידי יובל בוודאי, אבל עדיין ביום יום אתה שם, באלף החלטות שאתה צריך לקבל ביום, אתה לגמרי לבד, ולגמרי מהאחריות, אז זה לא אותו דבר, בוודאי שלא, הלחץ עליך הוא מטורף. ואז כשאומרים לי, אז למה את עושה את זה? כי תמיד שואלים, are you having fun? ותמיד תשאל, תתחיל לשאול מנכ״לים את השאלה הזאת, אני התחלתי לשאול את כל ה-CEOs שאני פוגשת, are you having fun? כולם יענו, בטח, ברור, ואז אני אומרת להם, תקשיבו, אני גם מנכ״לית, כאילו, עכשיו לא את התשובת בית ספר. ואתה מבין שכולם עושים את זה כי we are having fun, זה ברור שאתה יש המון מקומות שהם נורא טובים, אבל אתה גם מתמודד עם דברים שהם הם אחרים, כן? כאילו, הריבורד והקושי הם אחרים פשוט, הם לא טובים, הם מדהימים, אחרת פשוט כאילו, אתה יודע, כולנו שאנחנו מנכלים, יכולים להפסיק להיות מנכלים. כל יום אנחנו בוחרים מחדש את ההנאה הזאת, ואני חושבת שהבנתי את זה, כשנסעתי עם מספר 2 שלי למאיו קליניק, פתחנו מחקר מאוד גדול במאיו קליניק, ממש על ההתחלה, בשביל שלא יגידו לנו שזה משהו של המזרח התיכון, וזה לא עובד באמריקה וזה, אז אמרנו, יאללה, נלך לפרטנר הכי טוב שאפשר, מאיו קליניק, ונעשה מחקר. ואנחנו נוסעים, כן, אתה נוחת in the middle of nowhere, מניסוטה, נוסע שעה וחצי לרוצ'סטר, middle of nowhere, שדות תירס. ואנחנו נוסעים לישיבה, שחשבנו שתהיה שעה, וגילינו שהם לקחו שם 7 שעות של הזמן שלנו, וקבעו לנו פגישות עם כולם, עכשיו, מאיו קליניק 7 שעות, כן, ואני מסתכלת על דודי, ואני אומרת, וואי, אני אומרת לו, הוא COO של החברה. אני אומרת לו, איזה כיף להיכנס לפגישה במאיו בתור מספר 2. כאילו, אתה יודע, אתה נכנס לשם, ו-you have to make it, ואתה צריך לעבור איכשהו 7 שעות, והמדענים היו כל אחד באוויר, ואתה צריך להתמודד בסיטואציה, ולהשיג את מה שאתה רוצה, וכמובן שהשגנו, ובסוף 7 שעות האלה, שאלו אותי מה אני רוצה, אמרתי להם בדיוק, קיבלנו את הכל, אבל זאת הייתה, זו התמודדות שהיא אחרת, אבל היא גם מספקת בצורה בלתי רגילה, נכון, אם אתה... אז זה המנכ״ל.
אני אגב חושב שזה קצת פשוט קשור למבנה אישיות.
שמה?
אנשים מוכנים לקחת עצמם את הקושי הזה, או אפילו איזה מין, נקרא לזה, שני המזוכיזם, זה המבנה אישיות שלהם, זה כמו בן אדם שהוא אורקוליק, זה המבנה אישיות שלו, הוא לא בך.
לא, זה נכון, אבל אתה יודע, אני אותו בן אדם גם בתור מספר 2 וגם מתוך מספר 1.
לא, אבל יש מוכנה לקחת על עצמך את מספר 1, עם כל הקשיים, הוא קשור ל...
לא, לגמרי נכון, לא, בוודאי. רק שאני מנסה לתת את הפלייבר של איפה זה שונה. כי ליהנות מעבודה אני תמיד נהנית, ולעבוד זה, אז אין לי דיכאון מוצאה, שאתה יודע, נכון, זה אישיות שמאוד נהנית בפשן, אבל בתור מספר 1, יש שם גם דברים יותר קשים מלהיות מספר 2, פשוט ככה זה. אבל הדרך להתמודד, אם אני יכולה לעזור למישהו שם בחוץ, אני הבנתי תוך בערך 30 שנה, שזה רולר קוסטר, שזה ידעתי גם בתור מספר 2, אבל שזה רולר קוסטר שאם אתה לא מיישר אותו לעצמך רגשית, אתה לא שורד. או שאתה שורד אותו ולא נהנה באמת, אוקיי? עם הרבה מאוד קושי. ואתה רואה אחרי כל מיני דרמה, אתה קוראת איזה דרמה, לא יודעת, אפילו קורונה, בוא ניקח את דרמת הקורונה. כאילו, השמיים נופלים, ביום אחד הם נופלים, ואתה חושב שזהו, אתה לא יודע איך לצאת מזה, כן? אני מדברת על השנה הראשונה. והייתי עוברת באמת סייקלים קיצוניים, ואז אתה נכנס, ואז 24 שעות, אתה מתמודד, אתה יושב, אתה מוצא פתרון, תמיד אתה מוצא פתרון. הרי אין כזה, כן, גם לסגור חברה זה פתרון, אבל בהיעדר פתרון קיצוני לא טוב, אתה מוצא אותו, מסתדר. וההפך, ההפך לא פחות גרוע, אתה נכנס לפגישה, מדהים, Weight Watchers, זה, אתה תכף בפיילוט, אתה חושב שגמרנו, ומתחלף לך המנכ״לית, שמה בחברה, נגמר, סוגרים פרויקט. אז it's never as good, it's never as bad, ואם אתה מצליח להפנים את זה באמת, ואני חושבת שבאמת לקח לי כמה חודשים טובים, ואז אמרתי לעצמי, זהו, את חייבת להפנים, שזה אף פעם לא כזה גרוע כמו שזה נראה, אבל זה גם לא תמיד טוב כמו שזה נראה. ואת הכל לקחת ולהישאר בקור רוח, זה לי מאוד עוזר.
בעצם הקמתם את החברה צורה לא שגרתית, אבל פשוט על בסיס ידע ממכון ויצמן. זאת אומרת, זה מכניס עוד איזה סוגיה למשוואה של מסחור ידע, כן. וגם בעצם יש שני חוקרים שהם לא חלק מהפאונדרים, גם יש להם תפקיד פעיל בחברה, אני לא יודע, יש להם?
כן, יש להם עם יועצים של החברה.
ובעצם יש שם איזה מין שיווי משקל קצת שונה, מול זה של החוקרים בי, כאילו באים עם הידע, בטח בתחילת הדרך. איך מתמודדים הדבר הזה?
כן, אתה גם צודק, אין ספק שזה לא שגרתי, זה לא אותו דבר. אני חושבת שדייטו הוא, דייטו זה ממש דוגמה להצלחה טובה של תעשייה ואוניברסיטה או מכון מחקר. לקח לנו שנה להוציא את הידע, לחתום על ההסכם. זה תמיד מלווה במסע ומתן קשה, ומאוד מאוד מקפידים, ומאוד, כן, הם negotiators מאוד קשים, שזה בטח מחמאה, אם הם שומעים אותי, ובאמת צריך להפוך כל סיטואציה, שזה לא איזה נכון תמיד, אבל פה במיוחד, אנחנו כל הזמן עובדים על איך אנחנו יוצרים win-win, בצורה מאוד מאוד מחושבת. אין ספק שזה לא פשוט, כי הם שניהם באמת, זה הבייבי שלהם, זה המצאה שהם הגיעו אליה, וטכנולוגיה שהיא הייתה פורצת דרך, עדיין פורצת דרך, ומעבירים אותה למישהו למסחר להם, שמצד אחד זה מאוד מרגש, אנחנו הבאנו להם את הערכה למעבדה, והם אמרו, הם חוקרים הרי שנים כל מיני דברים שלא מגיעים בכלל לידי יישום. ופתאום זה הופך להיות משהו שכל שכן של כל אחד שעבד שם במעבדה מההתחלה, לאו דווקא חוקרים, כל הצוות מעבדה הזה, השכנה שלו עושה ואימא שלו עושה והם עוזרים, וזה, באמת היה איזה תרגום אפליקטיבי מאוד מהיר יחסית, שזה עשה להם מאוד מאוד טוב. מצד שני, יש את הקשיים של לתת למישהו אחר לנהל, של לא תמיד אולי הסכימו עם כל ההחלטות שקיבלנו, הידע לא היה אצלנו בהתחלה, היה הרבה יותר, הם עוד היינו תלויים בהם, ברמה של אפילו הפתרון, האלגוריתם, איך ניישם אותו בשטח, והם עדיין, הם לא עובדים בשבילנו, הם הגיעו פעם בשבוע, אז הם מתקדמים, ואז הם היו מחזירים אותנו רגע חזרה, והיה צריך למצוא את הדרך באמת לעבוד ברמה האופרטיבית יותר נכון, מתי לקבל את הפידבקים שלהם במהלך השבוע. זה פחות או יותר נגמר אחרי שנה, התלות הזו, אבל אז מה שעשינו היה פשוט לקחת את הריליישנשיפ עוד צעד אחד קדימה, והיום כל הנושא של האלגוריתם הוא כבר כמובן ממוסד וברור, ויש שם מחקר שהיה על טרום סוכרת, ועכשיו יש עוד מחקר, אבל מה שמאוד מעניין בשיתוף פעולה היום, זה על כל הצד של החיידקי מעי. זאת אומרת, העתיד של החברה, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא לא רק בתזונה מותאמת אישית לניהול מול סוכר, אלא הוא בחקר של כל החיידקי מעי, ואיך הם משפיעים על הבריאות שלנו, ואיך הם משפיעים על סוכרת, ואיך הם משפיעים על מי רגיז, והרבה מאוד כיווני מחשבה, ואת השיתוף פעולה הזה אנחנו עושים ביחד איתם. זאת אומרת, יש פה פשוט עדיין relationship מתמשך, שזה לא הרבה פעמים רואים. הרבה פעמים רואים, אתה יודע, הטבע קיבלת תרופה, את הקופקסון, העבירו לה את זה, היא מסחרה את זה, נגמר הרילשנשיפ. אנחנו ידענו ובנינו את זה ככה מההתחלה, שזה יהיה מתמשך, ואנחנו נהיה מחוברים כמעט תמיד רק לטוב, באמת להרבה מאוד שנים.
יש גם אפשרות אחרת, זאת אומרת, ניקח את נגיד את מוביל, שאמנון שעשוע פיתח והפך להיות את זה, האם יש גם אפשרות שהם ייכנסו יותר עמוק לחברה, או סתם הם נסה להבין את המודל והשיקולים?
כן, הם כשהתחלנו את השיחות איתם בהתחלה, אז הם, תראה, הם שניהם אנשים מדהימים, כל אחד מהם יכול להיות כמובן, המנכ״ל של החברה, אם הם היו רוצים, הם החליטו להיות חוקרים, זה מה שמעניין אותם לעשות, הם חוקרים בשביל לחקור, ולדעת, מזלנו, פשוט שניהם, הם לא, אני חושבת שהם שניהם מככבים בטלוויזיה, אני חושבת שקהל הישראלי מכיר אותם, הם לא חוקרים כאלה מוזרים שיושבים באיזה מעבדה, וזה, הם אנשים מאוד חכמים, מאוד פרקטיים, עזרו מאוד בעיצוב של המוצר, בגיבוש האסטרטגיה, זכינו פה אולי גם פשוט בפרטנרים מיוחדים.
היית עושה משהו אחרת בהקשר הזה? של מסחור הידע וכו?
אני חייבת להגיד שלא, אני חושבת שפשוט באמת הצלחנו לבנות win-win, שגם מבחינת האיתור, הם חוקרים איתנו את הדאטה, מה שהם מוצאים, אנחנו ממסחרים אותו, זה באמת extension שהוא win-win, אז אני חושבת שאין משהו שהייתי מסתכלת עליו אחורה.
איך בעצם התקבלה החלטה להקים את החברה? זאת אומרת, זה בא מהם, זה בא כי הסיפור עם מריוס, אם אני זוכר נכון.
כן, כן, הם, טוב, הם שניהם היו כבר לתוך המחקר, הם כבר ראו תוצאות של בניית האלגוריתם, ואז ידע, מה שידע עושה, זה הולכת ומחפשת באמת שותפים למסחור של הדבר הזה. מריוס השתתף בניסוי עצמו הראשוני, הוא גילה שהוא טרום סוכרתי, הוא שינה את התזונה, הוא מאוד התלהב מהם, הוא פנה ליובל אופק, שהם עשו הרבה עבודת פילנטרופיה ביחד, הקימו את הבית ספר הבינלאומי בכפר הירוק, הכירו, מהיכרות קודמת, הוא חיפש מישהו שיבוא באמת וייתן את הצד של הניהול, יובל הביא אותי, וככה זה הוקם.
אבל אני מנסתי לחשוב כאילו כמה חברות, אתם מדברים הרבה פעמים על הפוטנציאל של המסחור ידע, ואם אפשר וצריך לממש אותו יותר, ואז שאלתי את עצמי מה הם, מה מניע את החוקרים, כי בסוף הם רוצים לחקור, אני מניח שיש כל מיני מחקרים כאלה שהיו יכולים, יושבים על המדף ומחכים שמישהו יבוא וירים אותם.
נכון, אז זאת שאלה תמיד, רק השבוע הייתה לי שיחה כזאת עם חוקר, שאומר, אני חוקר כי אני באמת רוצה לפתור את הבעיות הגדולות האלה, אני רוצה לפתור את איך החיידקים משפיעים על סוכרת, אני רוצה להיות מסוגל לזקק את הבקטריה הנכונה שהיא במסלול המטבולי הנכון, ואם אני אתערב בה, אז אני אצליח, כן, זה תרופה מסוג אחר. זה שבסופו של דבר יכול לצאת מזה חברה מדהימה, שגם יצא להם משהו מזה, זה משני, רואים שזה משני. ובתור החוקרים לא צריך להשאיר את זה אצלם, אני חושבת שידע, בדיוק בגלל זה מקימים את היחידות מסחור, שהתפקיד שלהם זה לקחת את אותם חוקרים, שבאמת חוקרים, ולראות מה הפוטנציאל שיכול לצאת, ואני חושבת שיש לא מעט דברים, במיוחד בתוך כל עולם חיידקי המעי, או חיידקים בכלל בימינו, יש הרבה מאוד דברים שיוצאים מתוך האקדמיה, הרבה חברות בחול שמוקמות ככה, כי זה באמת, זה מתחיל מתוך גרנטים שרק האקדמיה מקבלת, או בעיקר האקדמיה מקבלת, כאילו יש להם את האורך רוח, כן, לעשות את הפיתוח הזה, שהוא לא למטרות רווח, ולא צריך עדיין להאמין בו, אפשר רק לנסות, לראות מה פורץ דרך.
תגידי, יש איזה קטע, נקרא לזה, שהרבה חברות ביומד, בוא נגיד אם ישבו עכשיו חברות ביומד, או חברות בריאות, ובריאות דיגיטלית וכו וכו וכו, אז יש הרבה יותר נשים מנכליות מאשר חברות טכנולוגיה מובהקות.
אני חושבת שהרבה מהסיבה היא הרקע. בסופו של דבר, אוקיי? זאת אומרת, חברות ישראליות, טכנולוגיות, סטייבר, כן? הן מופיינות על ידי, הן דריבן טכנולוגיה, שזה לפעמים הדאונסייד שלהם. אבל בסופו של דבר, אני חושבת ששם ראינו הרבה יותר מנכלים גברים, כי הדומיין אונר הוא זה שהוא טכנולוג, ואז שם אנחנו יודעים שבמדינת ישראל, לצערנו, עדיין אחוז הנשים הוא פחות בולט מאשר גברים, בכל הצד הטכנולוגי. סייבר, כל התוכניות וכל הבתי ספר והחינוך, כבר מיטב אנשים דיברו על זה לפניי, אבל אני חושבת שזה בעיקר נובע משם, ואז כשאתה מסתכל על התחום של הביומד, אז יש הרבה חוקרות, שדווקא לתחומים האלה יש הרבה מאוד נשים. אני ספציפית, כן, לא טכנולוגית, אני עורך הדין, סמנכלית כספים, אני באה מהעולם העסקי, ובאמת לקחתי חברה שהצד הטכנולוגי שלה, יש AI וזה מאוד זה, ויש חיידקים, אבל בסוף, יותר קל לי להתמודד עם חברה כזאת מאשר עם חברת סייבר, למשל. נכון, אז שלא לומר תזונה, נוגעת לי ברמה האישית לגמרי. אז אני חושבת שזאת הסיבה. פשוט אם אתה מסתכל על הרבה מנכליות של חברות הביומד, הם הדומיין אונר.
את חושבת שזה דרגל שמניע את עצמו? זאת אומרת, אתה מרגיש יותר בנוח, נשים יותר מרגישות בנוח להיות מנכליות של חברות שעוסקות בתחום בריאות, או שמסתכלים על, או שזה נראה לאנשים יותר, זאת אומרת, לא יודע, פחות מהם?
לא, אני חושבת שזה, שכן, שאתה passionate על משהו, ואולי הלכת ללמוד את זה, ואולי אתה, יש יותר הפרדה בין הדומיין אונר והמנכל. זאת אומרת, כבר מבינים גם, אני חושבת שזה דבר שהוא יותר גלובלי, וחותך לא רק את ישראל, כן? רואים שהמנכ״ל לא חייב להיות הדומיין אונר של הטכנולוגיה שעליו זה סת החברה.
אגב, גם בחברות אחרות, זאת אומרת, גם בחברת סייבר.
כן, גם בחברת סייבר, זה נכון, אבל שם יש דרייבר, כן? יש דרייבר למי שמקים את החברה כן. תמיד, נכון? למה מוקמת החברה?
קורה ב-8200.
בסטארט-אפ וורד. אז מי שגדל ב-8200 וחי סייבר וזה, אז הוא גם ימצא את הפתרון. כן. מאשר שיצניחו אותי לנהל חברת סייבר, אני יכולה לנהל חברת סייבר, אבל אלי, אני אבוא כמנכ״לית מבחוץ, אני לאו דווקא אקים אותה. הפאשן שלי לא יש להקים. נכון, אתה צריך לחבר תמיד את מה הרגע הקסום הזה שגורם למישהו להגיד, וואלה, אני הולך לעשות את זה ולשנות עם זה את העולם, או אני הולך לעשות את זה ואני הולך לעשות ביליונים, לא יודע, כל אחד מהמוטיבציה שלו.
כמה כסף גייסתם עד עכשיו?
גייסנו 48 מיליון דולר, סיד שהגיע ממריוס, ואחר כך סיריז A שהובילה אותו J&J, JJDC בישראל, ואחר כך עשינו סיריז B, ומריוס, אתה יודע, התחלנו, אני תמיד אומרת, התחלתי עם מריוס בקו-פאונדר, ובסוף קיבלנו את איימון, זאת אומרת, איימון היום, הקרן בריאות, כן, שמתמחה בהלטקר, מנהלים קרוב לביליון דולר, אי אפשר היה לבקש צמיחה יותר טובה מזו, מאוד מאמינים בחברה, וזה מצוין, אז איימון כמובן השתתפה בכל הסיבובים, ובסיריס בי באמת יהל זילקה נכנס, וסמסונג נקס נכנסה, והאצ'יסון נכנסו. עשינו סיבוב יחסית גדול, שהיום אני כמובן מודה עליו מאוד. וכזה לוקחים לך כסף, כך, תגדיל סיבוב כל פעם שאתה יכול, הנה, לכל הטיפ, לכל היזמים הצעירים. אף פעם, לא, בעיניי, לא נכון, אם יש לך אפשרות לגייס יותר, לגייס פחות.
אגב, זה שאת סמנכ"לית כספים לשעבר, משפיע עליך בתור מנכ"לית? כי זה לא בדיוק אותו אופי של בן אדם.
זה נכון, אבל באחר ואני לא סמנכ"לית כספים שגרתית, אז זאת אומרת, אני לא רואה את חשבון, כן? אני זוכרת שבין הזה הלכתי לרעיונות, והיו אומרים לי, אבל איך את יכולה להיות CFO אם את לא רואה את חשבון? הייתי אומרת להם, פה נגמר הרעיון בינינו, וליטרלי הייתי מפסיקה את הרעיון, כי אם אני מול מנכ"ל שלא מבין שהתפקיד של CFO זה להיות מישהו שמקדם את העסקים של החברה, ובאמת חושב עסקית איך היא אמורה ללכת, אז קצת מפספס את המטרה, נכון שגם צריך לנהל סיכונים והכל. אז אני חושבת שזאת התשובה הכי טובה, למה אני מנכ"לית, למרות שאני זה, אבל אני כן חושבת שגם רואים את זה הרבה בארצות הברית, אגב, שעוברים מתפקידי CFO לתפקיד CEO, ואני באמת חושבת שזה מצחיק השינוי, הוא קורה, כי בתור CEO, you have to be, כאילו, אופטימי ו-starry-eyed וכזה, ואני זוכרת שעברתי את המוד הזה, וזה שינוי שהוא, כי אתה חייב להיות טיפה לא ריאלי, כן? אתה חייב להאמין ואתה חייב לחלום, ואתה לא יכול להיות כל היום אופרייטור צמוד למספרים, ואז לנהל את זה, כי אין מעוף ככה. אז טיילת על ה... אני שמחה להגיד שסוף כל סוף גייסתי CFO פנימי, עד עכשיו היה לי תמיכה חיצונית מצוינת, אבל סוף כל סוף גייסתי מישהו, אז גם הרבה מאוד מהליווי העסקי הזה והשכפול שלי יכול לקרות ולהרחיב קצת יותר את העירייה.
לאן הולך הכסף שלכם? זאת אומרת, איך הוא מתחלק? מה ההוצאות העיקריות שלכם?
כמו כל חברה, ההוצאות העיקריות הן פיירול. שכר כמובן של עובדים. אנחנו משקיעים הרבה מאוד במחקרים קליניים. זאת אומרת, אחד היתרונות שלנו, הדיפרנשייטר בחברה, זה שאנחנו עומדים מאחורי מה שאנחנו אומרים. מוכיחים את זה, לא רק שאנחנו אפקטיביים, אנחנו אפקטיביים יותר מהסטנדרד אוף קייר לטיפול בסוכרת או טרום סוכרת, וזה מיליוני דולרים שאנחנו שופכים על זה, אבל זה מאוד מאוד חשוב לנו, אנחנו רואים בשוק את ה... יש המון חברות חיידקים, בואו נעשה לך בדיקת צואה, נתאים לך פרוביוטיקה, נתאים לך ויטמינים, נתאים לך כל מיני דברים, סאפלמנט, כן? אנחנו החלטנו שאנחנו... הולכים רק על מה שאנחנו יכולים להוכיח. אז זה חלק מהכסף, הקמנו מעבדה, מריצוף גנומי של חיידקי מעי, גם זה לקח את הכמה מיליונים שלו, ושיווק. ברגע שאתה הופך להיות חברה שלא רק רושמת תוצאות פיתוח, אז זה חלק מאוד עיקרי, הופך כמובן להיות ה-go-to-market.
וזה רווחי? זאת אומרת, הרכישת לקוח?
כן, זאת אומרת, אתה יודע, שוב, בוא נחלק טריטוריות, בישראל בוודאי, אנחנו לא מסבסדים כרגע את הלקוחות, וזה גם שאלה, כן? יש מודלים עסקיים שלמים שרק בשביל הדאטה אתה מוכן לסבסד, אבל אנחנו לא היינו שם בכלל. אנחנו אמרנו, צריך לבנות ביזנס ולידי, עומד בזכות עצמו, מייצר יותר, פחות, כן? לא משנה, כן? אנחנו זה, אבל זה, אנחנו בהחלט רווחיים מבחינת רכישת לקוחות, ובארצות הברית זה עוד מודם, זה כמובן יש פרוג'קשנס שמראים את זה, יש כמובן סט-אפ טיים והשקעה וסייל סייקל יותר ארוך כשמוכרים להם לחברות ביטוח ולאמפלויירס. אבל בהחלט המודל כמודל הוא בוודאי רווחי.
מה בעצם מקשה עליכם? זאת אומרת, מה, תודה.
כן, אני שמע קצת זה, אבל הפוקוס הוא אחד האתגרים הקשים פה. בגלל שאפשר לעשות כל כך הרבה דברים ויש הרבה מאוד, אז למה את לא עושה B2C ולמה את לא לוקחת את המודל של ישראל ועושה B2C בארצות הברית ו... כן, אפשר ללכת להמון כיוונים, קשה לדעת לגמרי תמיד מה נכון, לקבל החלטות אמיצות על צמח דאטה שיש, ואז לקבל את ההחלטות ולגבות אותם, גם אם זה לוקח זמן. אז אני, הפוקוס, וכן טריטוריות נוספות, ולא, אנחנו עכשיו בדיונים על פתיחת שובי הפן, זה נכון עכשיו לחברה, זה לא נכון עכשיו לחברה. מתי עושים דיפוקוס, מתי, אתה יודע, תעשה דבר אחד ותעשה אותו מעולה, או תעשה עכשיו שלושה דברים. כי חבל לפספס הזדמנויות שקורות. קשיים רגילים, רגילים שכל בטח מנכ"ל מתמודד איתם. זה בעיקר, ותמיד יש מתח ארצות הברית ישראל, שתמיד בחברות בינלאומיות צריך להתמודד איתו. לא המצאנו פה כלום, אתה יודע כמו שאני תמיד אומרת להנהלה שלי. הכל ראינו כבר, רק צריך ללמוד, לשפר את זה קדימה.
לי, יהיה זמן, כן. תם זמננו.
טוב, נהניתי מאוד, קצת הזמן.
תודה רבה.
עד כאן עוד פרק של רודשואו. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך הפודקאסט עם רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', שרק נהיה בריאים, יאללה ביי.